שלום, לאחר הפסקה לא מתוכננת אנחנו שבים אל שיעורנו ואנחנו נמצאים בליבו של הדיון בעניין הקצאת משאבים לאומיים ועד כה בשני השיעורים שהיו לנו בעניין זה הבאנו דיון בעיקר סביב שתי סוגיות מרכזיות שמהם ניסינו לראות שכשמדובר בציבור יכול להיות שהשיקולים של רווחת הציבור של הפרעת סדרי החיים של הציבור הם שיקולים משמעותיים ומרכזיים והם חלק מחיותו של הציבור. כך ראינו גם בנוגע ל כיבוי גחלת של מתכת בדיון שם ובשיטות שהיינו סביב זה וגם סביב התוספתה של במציע סביב מעיין של בני העיר האם אפשר להשקות האם יש חובה על בני העיר הזאת לתת ממנו מים להשקות לבני העיר אחרת או שהם יכולים להשקות קודם כל את בהמתם או אפילו לצורך כביסתם וכאן בגדול ראינו את סביב הדברים האלה והרחבנו עוד גם נקודות אחרות היום אנחנו באים בעצם במידה מסוימת, הנושא הוא רחב, אבל אנחנו באים אל הישורת האחרונה ומבקשים לדון בשאלה זאת גם מזווית מבט נוספת ומדוגמה נוספת מתוך הסוגיות, דוגמה אחת או שתיים מרכזיות שנרצה לדון בהן ומכוחן נוכל גם בסופו של דבר להסיק איזושהי מסקנה עם כמובן הצבת איזשהו אתגר משמעותי להמשך. הסוגיה שאני מבקש לדון בה בהקשר הזה היא סוגיית פדיון שבויים. כיוון שהיא מגיעה לפתחנו אז אני רק אומר שרבים גם בשאלות המודרניות של פדיון שבויים, בסיפור של גלעד שליט בזמנו וכו', הציגו אותה או ציטטו את הסוגיה הזאת, ובעיקר את העיקרון שאין פודים את השבויים יותר כדד מהם, בהקשר הזה כהקשר מחייב, גם בהקשר של גלעד שליט, אני מוכרח לומר שלעניות דעתי, הסיטואציות אינן דומות, והדבר היחיד שאפשר ללמוד מהסוגיה הזאת שמותר לציבור לשקול שיקולים רחבים יותר אבל לדעתי השיקולים שמדינה צריכה לשקול והשיקולים שנידונו בסוגיה בהקשרים של הסוגיה של הנתונים של הסוגיה כשמדובר שכשאין מדינה וכשמדובר בקהילה כשאתה רק מאוים ואתה לא יכול לאיים בצד שכנגד ואין לך כוח ואין לך צבא שאתה מפעיל וכולי אז השיקולים שם שיקולים יותר צרים שכפי שנראה עוד מעט שיפעילו שם שיקולים אבל במציאות ימינו השיקולים יכולים להיות רחבים ומגוונים יותר ולכן אפשר ללמוד משם על עצם הצורך להפעיל שיקולים אבל ודאי ודאי אי אפשר להגביל את עצמנו לאותם שיקולים שפעלו שם בהגדרה ובדווקא כי הסיטואציות שלנו במציאות של מדינה הם סיטואציות אחרות וכשאתה מנהל מדינה ומחזיק צבא וכו' וכשנדבר בחיילים חטופים וכו' יש מקום לשקול שיקולים אחרים לכאן ולכאן אני לא מדגיש עכשיו את הכיוון אבל אני אומר רק שהכיוונים האלה שמופיעים בסוגיות אינם יכולים ליצור איזושהי תשתית או תקדים מחייב ניכנס לגופה של הסוגיה שם סוגיה שם קובעת במשנה שאין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהם מפני תיקון העולם. כך מופיע בסוגיה בגיטין בדף ממהי. ובגמרה שם הסתפקו ושאלו, היי מפני תיקון העולם משום דוח כזה ציבור ההוא, עוד אלמה משום דלו לגרבו ולי תוטפי. שני הצדדים של הספק הם בעצם האם התיקון העולם שחששו לו הוא דוחק הציבור, שהציבור לא יתמוטט מבחינה כלכלית, לדאוג לחוסנו הכלכלי של ציבור. זאת הייתה מגמה כשאמרו, כשקבעו לא לבדוד את השבויים יותר כדי דמיהם, או שמא החשש לא היה בגלל ההיבט הכלכלי, אלא בגלל חשש מחטיפות נוספות. שמא הגויים ינצלו את זה לחטיפות נוספות. אלה בעצם זו הדילמה שמוצבת בסוגיה, מהי בדיוק תקנת העולם שנאמרה במניעה של פדיון שבויים יותר כדי דמיהם, כשהנפקמינה כמובן, אם יש לו אב עשיר, או קרוב עשיר, שרוצה לבדות אותו בדמים הרבה, ולא יטיל לו על הציבור, אז השאלה מה עושים אם בסיטואציה כזאת, שבה אם צד אחד דוחק הציבור לא שייך פה, כי הוא מטיל את זה את האחריות עליו, אם הבעיה היא לגל בו ולתתפה, לכאורה צריך שעלולים לחטוף הטבעות נוספות, אז גם אם אדם רוצה לבדות, יכול להיות שיש פה איזושהי מניעה, כי שלא יגרור את הציבור ליתר חטיפות. בסוגיה עצמה היה ניסיון אחד לפתור את הדילמה הזאת באמצעות דוגמה שהביאו שם, שלוי בר דרגה פדה את ביתו ביותר מגדי דמיה, אבל הסוגיה שם דוחה את הראיה הזאת וטוענת שכל הראיה הזאת היא לא רלוונטית, בגלל שאפשר שהוא עשה שלא בצור חכמים, אותו לוי בר דרגה שפדה את ביתו, ואולי באמת חכמים התנגדו למהלך הזה. כך שמשם הראיה, ונשאר בסופו של דבר לכאורה, הסוגיה נשארת כבעיה דלא איפשיטה. אבל יש בראשונים שם שניסו בכל זאת לנסות או להביא ראיות מסוגיות אחרות, ולהכריע את הדבר בצורה כזאת או אחרת. ובעיקר אני מבקש להביא את הדברים דרך הפריזמה, דרך השקפת העולם של הר"ן. הר"ן מביא בדבריו, הר"ן הריף, בדף כ"ג עמוד א' בדף הריף, הוא מביא בעניין זה שתי דעות, כשהדעה הראשונה היא דעת הרמב"ן, והדעה השנייה היא דעתו שלו. אני אקרא קצת כמה משפטים מלשונו של הר"ן, הוא אומר כך, ויש אומרים, כאמור, יש אומרים הזה, זאת שיטת הרמב"ן, כמו שאמרתי קודם, ואפילו אך מפשיטה, אפשר לפשוט את הבעיה, מדתניה בפרק נערה שנתפתתה, נשבט, והיו מבקשים ממנה עד 10 בדמיה, פעם ראשונה פודה, מכאן ואילך רצה פודה, רצה אינו פודה. רבן שמעון מגמליאל אומר, אין פודים את השבויים יותר על כדי דמיהן, מפני תיקון העולם. הדיון כאן, המחלוקת התנאים כאן, עוסקת בבעל, שכידוע אחת מחובות הבעל היא לפדות את אשתו אם היא תיפול בשבי. זה אחד מתנאי הכתובה של לפרקינה אם תשתבי. זאת אומרת, אם היא תיפול בשבי, הוא יצטרך לבדות אותה. וכאן, לדעת הנקמה, בפעם הראשונה הוא חייב לבדות אותה, אפילו אם מבקשים ממנה עד 10 בדמיה. יותר מכאן, אינו צריך לבדות. ורבי שמעון גמליאל אומר שבכלל לא פודים אף פעם את השבויים יותר כדי דמיהם. ומעמדת רבי שמעון גמליאל כאן, ביקש הרמב"ן לדייק, אלמה לרבן שמעון גמליאל, אף על גב דלקח דוח כדי ציבורה. כי אתם, דבעל חייב לבדותה, שם הרי החובה מוטלת על הבעל, בכלל זה לא על הציבור, אז אין פודים. מכאן רואים שהבעיה היא לא דוחקת הציבורה, אלא הבעיה היא של חשש מחטיפות יתרות. אבל כנראה גם כשיש חשש מחטיפות יתרות, חובת הבעל, לפי תנא קמא, היא בפעם ראשונה, ולפי רבן שמעון גמליאל, אפילו לא פעם ראשונה, כי יש חוששים מחטיפות יתרות. ואם כך, כיוון שהריף, שם פסק כמו רשב"ג, שלא פודים את השבויים יותר כדי דמיהם, גם ביחס, גם לפעם ראשונה, ביחס לבעל ואשתו. אז אם כן, מכאן ניתן לדייק שההלכה היא שלא פודים יותר כדי דמיהם בגלל חשש מחטיפות. אמנם שם עולה איזו אופציה שאולי מחלוקת תנא קמא ורשב"ג כאן היא מחלוקת מיוחדת. דהיינו ש... הכל מודיעים לתקנה הכללית שלא פודים את השבויים יותר כדי דמיהם. וכאן, כשמדובר בבעל ואשתו, יש מחלוקת תנא קמא שאומר לפדות אותה בפעם הראשונה, הוא סובר שהתקנה הכללית היא משום דוח כדי ציבורה, וכאן זה לא דוח כדי ציבורה, לכן הבעל פודה בפעם הראשונה, ורשב"ג סובר שהתקנה הכללית היא משום שלא יבוא לידי חטיפות יתרות, ולכן גם כאן הבעל, אין הבדל בין המקרה הזה למקרה של הבעל. אז זאת אופציה שעולה, רן כאן דוחה אותה, דלא משמע אחרי, דמתנין דאחה אותה רשב"ג בחדליש נמיתנו, כיוון שלשון הוא אין פודים תשבועים יתר על כדי דמיהם, גם פה וגם שם, מסתבר שזה אותה עמדה, ולכן מסקנתו של הרן כאן בשם הרמב"ן, שברור שניתן להוכיח מן הסוגיה הזאת, שאין פודים תשבועים יתר על כדי דמיהם, שהבעיה היא בעיה של חשש מחטיפות יתרות, אחרות. זה מה שבוקע ועולה מדברי הרן כשהוא מביא את שיטת הרמב"ן. אבל כאן הרן עצמו דוחה את ראיית הרמב"ן, והוא טוען כך, ולי נראה דבעיין מהטעם לא מפשיטה. דכיוון דחשינה לדוח כדי ציבורה, כל שכן דעיקה למחש לדוח כדי בעל, שלא יחייבו בתקנת חכמים לבדותה יותר מכדי דמיה. זו טוען שיכול להיות שהבעיה היא חשש של דוח כדי ציבור, ולא רק, חזל דואגים לא רק לדוח כדי ציבור, חזל דואגים גם לדוח כדי משפחה, לדוח כדי אדם בישראל. גם הוא. חלק מדאגתם של חזל. שחזל אמרו לא לבדות שבועים יותר כדי דמיהם, גם לא כדי לא לגרום להתרוששותו ולשבירת מטה לחמו של אדם מישה. מזה אין ראיה, טוען הרן, ויותר מזה טוען הרן, אבל נראה שדעת הראשונים זה על היה, דחיוון דלא מפשטה. ואיקה למי חש לתקלה, אין פה דין. דשב על טייסה שנה. אז טענה אחת הוא טוען, יש פה שב על טייסה, עדיף לא לבדות, כיוון שאפשר לחשוש לתקלה. ויש לך ספק, אז עדיף שב על טייסה. ועוד, דכיוון דבגמרה פשט לה, מהעיד הלוי ברדרגה, לא שפקינן פשטין דתלמודה, משום ספקה דאבאיה דאמר מן לימלן. זאת אומרת, את עמדתו של הרן היא שיותר ללכת לכיוון שהתקנה הייתה בגלל דוחק הציבור, ומה שאבאי דחת הראיה שהביאו מאותו אדם לוי ברדרגה שפדה את ביתו, אומר שזה דחייה באלמה, ולא מתחשבים בדחייה הזאת מול פשטות התלמוד שחשבו שיש להביא ראיה משם. על כל פנים, כאמור בינתיים, יוצא שיש שתי תפיסות, שיש תפיסה שרואה את המגבלה הזאת, של לא פודים תשבועים יתר על כדי דמיהם שבגלל חשש לדוחק הציבור, היא שיטת הרן למסקנה, או בגלל חשש מחטיפות יתרות אחרות כהבנת הרמב"ן. על כל פנים, אם ניקח למשל את הסיבה של דוחק הציבור, רש"י שם מפרש מה זה דוחק הציבור, אין לנו לדחוק הציבור ולהביאו לידי עניות בשביל אלו. וכאן אנחנו רואים שאנחנו מוכנים לשקול שיקולים של רווחת הציבור, אף על פי שמדובר בשבי, ובשבי יש בו לכאורה גם סכנת נפשות, ככה זה הבנה פשוטה, ובכל זאת מוכנים להתחשב, כשיש בן אדם שנתון בשבי, מצוי במצב של סכנת נפשות, אתה מתחיל לשקול שיקולים של דוחק הציבור, שלא להביאו לדעניות בשביל אלו, וכיוצא בזה. זה דבר לכאורה קצת תמוע, לכאורה. בגמרא בבטרה דף ח עמוד ב נאמר בפירוש שבשבי יש בו סכנת נפשות. שם הגמרא אומרת, אמר לי רבא לרבא בר מרי, מינא אמילתא דאמור רבנן דפדיון שבויים מצווה רבה היא. שפדיון שבויים זה מצווה גדולה וחשובה. אמר לי דכתיב, היה כי אמרו אליך אנא נצא, ואמרת להם כה אמר השם אשר למוות למוות, ואשר לחרב לחרב, ואשר לרעב לרעב, ואשר לשבי לשבי. ועל זה אמר רבי יוחנן, כל המאוחר בפסוק זה קשה מחברו. חרב יותר קשה ממוות, כי מוות זה מוות טבעי, וחרב זה יש בזה גם ניבול, גם צער. ורעב עוד יותר קשה מחרב, כי יש בו גם סבל קשה, עד שבן אדם מת. ואומרת הגמרא, מביאה גם את הפסוק באחד, טובים היו חללי חרב, מחללי רעב. ושבי קשה מכולם, אומרת הגמרא, דחולו יתנו בה, בשבי יש הכל, בשבי יש... צער, יש ניבול, יש סכנת נפשות, יש הכל. קשה מכולם. ולמרות הכל, אנחנו מקבילים פדיון שבויים, כדי שלא יבוא הציבור לידי עניות. רמב"ם פוצק בפרק ח' מלכות מתנות עניים, פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים ולגבי לכסותן. ואין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים, שהשבוי הרי הוא בכלל הרעבים והצמאים והרומים, ועומד בסכנת נפשות. ומעליב עיניו פדיונו, הרי זה עובר על לא תאמץ לבבך, ולא ציפות ציטתך, ועל לא תעמוד אדם רעך, ועל לא ירדנו בפניך לעיניך, וביתן מצוות פתוח תפתח אתך לו, ומצוות בחי אחיך עמך, ואהבת לרעך כמוך, והצל לקוחים למוות, והרבה דברים כאלו. תראו כמה דברים מדגיש הרמב״ם, מערים הרמב״ם, הניסת פדיון שבויים, כל מיני לבים שהוא עובר, כל מיני מצוות שהוא מבטל, אם אדם מעלים עצמו מפדיון שבויים. והרבה דברים כאלו. ואין לך מצווה גדולה רבה כפדיון שבויים, אומר הרמב״ם. כן? אז אם כן, אם יש מצווה כל כך רבה כמו פדיון שבויים, אז לכאורה פה זה יותר מסובך. איך שיקולים של רווחת הציבור עומדים בפני פיקוח נפש. כמובן צריך לומר שכשמדובר בפיקוח נפש של ציבור, או כשמדובר במקרה שלנו לא של בשיקולים של רווחת הציבור, של שלא שהציבור לא יהפוך להיות עני, שתהיה לו יכולת כלכלית, שתהיה לו עמידה של איתנות כלכלית, כן, זה חלק מהשיקולים המרכזיים, וזה גם עומד מול לכאורה מול פיקוח נפש ממש. כן, עכשיו, גם הגישה השנייה שמדברת על חשש מחטיפות נוספות, ושזו הסיבה של התקנה. אז כאן, לכאורה, אפשר היה מקום לדבר על זה, שגם זה בעצם שיקול של טהור, של פיקוח נפש, כי יש לך פה פיקוח נפש של השבוי הזה, מול חשש של פיקוח נפש של עוד הרבה מאוד מאוד הרבה אנשים שעלולים גם הם להטף. סליחה. אז יכול להיות שזה שיקול פנימי. אבל נדמה לי שבכל זאת, כשיש לך חולה לפניך ויש לך אדם שנמצא כרגע בסכנה, ופה יש סכנה עתידית בספק וכולי, אז לכאורה קשה לדבר על רק שיקולים תיאוריים של פיקוח נפש, אם כי יש מקום לומר שכשמדובר בציבור, יש מקום לומר שגם מה שעלול להתפתח, אני כבר רואה אותו עכשיו, כי ציבור זה לא מישהו אשר ישנו פה היום, אלא גם את אשר ישנו ואת אשר עלינו, ולראות את המבטים בצורה רחבה. ונדמה לי שיש פה גם מעבר לזה. קשה לצמצם את זה רק למבט הזה, נראה לי שיש פה גם שיקול של, כשיש חשש של חטיפות נוספות, החשש הוא חשש של הפרעת ביטחונו ושלומו של הציבור. ופה, גם אם בחינת שיקולי פיקוח נפש התיאורים, דובר פה בסכנת נפשות ממש, בחולה לפנינו, מול סיפורים אחרים שהם בספק גמור, יכול להיות שזה עצמו לא צריך להיות שיקול, אבל השיקול של הפרעת ביטחון שלום הציבור, וביטחונו של הציבור, ושלימותו של הציבור, זה שיקול שהוא מרכזי גם כשעומד מול פיקוח נפש. אבל יש לדעתי מקום אפילו לתוספת מסוימת בעניין הזה. זה על רקע חריג אחד שמופיע שם בסוגיה בגיטין. כי בסוגיה בגיטין שם, בדף נון ה' וגם בדף ממי, ראשונים התקשו איך פדו את רבי ישמעאל בן אלישע בכל ממון שבעולם. היה שם שרבי ישמעאל נשבע, פדו אותו בכל ממון שבעולם, והשאלה היא, מה פתאום פודים אותו נגד הכלל שאין פודים את השבויים יותר רק די דמי. התוספות שם מתרצים כמה תירוצים, שננסה לעמוד על שניים, שלושה תירוצים מתוך התירוצים האלה, ולנסות לבדוק אותם לאור העקרונות שדיברנו כאן. תירוץ ראשון שתוספות מתרצים שם, במקום סכנת נפשות, הם טוענים שאין, התקנה הזאת לא תקפה במקום סכנת נפשות, וכשאם אתה מעריך של סכנת נפשות השבוי, אז אין מגבלה, ואפשר לבדוק את השבויים בכל מחיר, אפילו יותר גדד מהם. זה תירוץ שמופיע בתוספות, והרמב"ן שם דוחה אותו, והוא טוען לכאורה בצדק, כל שבי יש בו סכנת נפשות, כן? זאת טענה מעניינת. שבכל שבי יש סכנת נפשות. יכול להיות שעמדת התוספות היא שאולי בכל שבי יש סכנת נפשות, אבל כשסכנת נפשות נעשית מוחשית יותר, אז זה ממש כמו חולה לפנינו, צריכים לטפל בו יותר. אולי זאת הכוונה, אבל הרמב"ן כאן יהיה סבור שזה בכלל לא קשור, אלא בכל שבי יש סכנת נפשות, ולמרות הכל, חכמים מותר להם שכל שיקולים של טובת הציבור, שלום הציבור, ביטחון הציבור, זה עדיף גם מול סכנת נפשות ודאית של יחיד. אז זה התירוץ הראשון של תוספות. התירוץ השני של תוספות הוא שאם מדובר באדם מופלג בחוכמה, אז אפשר לפדות אותו בכל מחיר. וכאן התירוץ הזה של תוספות כבר מאומץ בחום על ידי הרמב"ן, והרמב"ן גם מרחיב אותו ומפתח אותו ואומר, הוא מסתברא, תלמיד חכם פודין אותו בכל ממון שבעולם. ולייקה משום דוחקה ולא משום אגרויה, שאם איבדו ישראל ממון, זה לטעם של דוחקת הציבורה, אם איבדו ישראל ממון, או אם בגלל אגרויה, או שעלולים לחטוף נוספים, או מתו מסונאיהם הרבה, בלשון סגי נאור כמובן, יש לנו כיוצא בהם. ותלמיד חכם אין לנו כיוצא בו. וקודם לבדות למלך כדי איתם מסכת הוריות, אל כך אין לחמות כסף וזהב עליו. מעניין הגדרה פה שכביכול במצב רגיל, אם לא מדובר בתלמיד חכם, אז אתה חומד כסף וזהב, מדובר בחמדת, ואגב בנפשך, כשנאמר, אתה חומד כסף וזהב, כשאדם נמצא בסכנת נפשות, אלא בדי, גם מה שדיברנו קודם, באדם רגיל, זה לא סתם חמדת כסף וזהב, זה פתחון הציבור ושלמות הציבור. כאן בא הרמב"ן ואומר שלשני הטעמים, בין לדוחקת ציבורה, בין לחשש חטיפות נוספות, כשמדובר בתלמיד חכם, תלמיד חכם אין לנו כיוצא בו, אין לו תחליף. ואז ציבור זקוק לו, וכמו שציבור זקוק לרווחה כלכלית, זקוק לביטחון ולשלום, הוא זקוק גם לתלמיד החכמים שיהיו בתוכו. ואם אין בו תלמיד החכמים בתוך הציבור, אז הציבור הזה חסר, והוא פגום. לכן כשמדובר בתלמיד חכם, אז חובה לבדוד אותו כי אין לנו כיוצא בו. ואז, ובתוך דבריו הוא כותב פירוש מוכן גם, שבמחיר של פיליון התלמיד החכם הזה גם ימותו כמה וכמה אנשים. שאם איבדו ישראל ממון, או מתו מסונאים הרבה, יש לנו כיוצא בהם, ותלמידי חכם אין לנו כיוצא בו. אז הוא אומר בפירוש, שאתה יכול אפילו ממש לסכן אנשים נוספים, ובלבד ששיקולים שטובת הציבור, וטובת הציבור שיהיו בו תלמידי חכמים, הוא זה שיקול מכריע גם בעניין הזה. זאת עמדה בהחלט, עמדה משמעותית, מרכזית וחשובה. יש עוד תירוץ אחד, בתוספות שם, שהם מחלקים בין אדם שפודה את עצמו לבין אדם שאמור לפדות אחרים. כן? שכשאדם צריך לפדות את עצמו, אז יש מקום לשקול שיקולים של... כשאדם צריך לפדות אחרים, יש מקום לשקול שיקולים של חשש חטיפות נוספות והכנסתם למעגל הסכנה, או של דוחק הציבור. כשמדבר באדם שאמור לפדות את עצמו, כן? כאן... השיקולים האלה הם לא שיקולים משמעותיים, כן? לפי דבריהם, כי מבחינתם שיכול אדם, זכותו של אדם להציל את עצמו, גם אם הצלתו של עצמו מסכנת אנשים אחרים בחטיפות נוספות, והם מחלקים כמובן בין ציבור שיכול וצריך לשקול שיקולים רחבים, בניגוד לאדם עצמו שכל מה שהשיקול היחיד שצריך לנחות אותו, כל אשר ייתן, כל אשר לא ייתן בעד נפשו. כך נראה באופן פשוט. הרמב"ן בעצמו שם חולק על התירוץ הזה של תוספות, והוא לא מחלק בין האדם עצמו לבין אחרים, וטוען שברגע שתקנו, התקנה הזאת חלה על כולם, ומחייבת את כולם, כי שלום הציבור קודם לשלומו וחייו אפילו של האדם הבודד שחושש לחייו, ומבקש לפדות עצמו, לכאורה לפי הרמב"ן גם זה מנוע. ראינו כשדיברנו קודם, בתוך דברי הר"ן ראינו ביטוי שמדבר על זה ששב על תייסה, ויש מקום בהחלט לשקול, כן, את הדבר הזה, שיכול להיות שיש מקום לשקול ושל שיקולים רחבים, שיקולי ציבור וכיוצא בזה. אולי יש להבדיל בין סיטואציות ששב על תייסה, כמו פדיון שבויים שאומרים לך אל תפדה יותר מכדי דמיו, או כמו הסיפור של תוספתא במציאה, שאומרים שלא לתת מים למי שזקוק להם, אם אתה זקוק להם לצורך רווחתם וחייתם של בני העיר שלך. כן? וכאן יש מקום לשקול שיקולי ציבור, אם דובר בשבע על תעשה. כשנדבר בקום ועשה, ייתכן שהשיקולים של טובת הציבור לבד לא מספיקים, אולי צריכים איזשהו קריטריון יותר חמור, כמו שמצאנו שם בגחלת של מתכת, ששם יכול להיות שבאמת צריך לדבר על כך שמדובר בחשש שרבים ינזקו ויהיה פה הפרעה משמעותית ואולי אפילו נזק של ממש מגחלת מתכת בשביל רבים, ולכן יש להימנע, לכן הותר בקום ועשה לקום ולחבות שם את הגחלת הזאת. כן? והדבר הזה ישנו גם עולה לכאורה מדברי מגן אברהם בסימן קופנון וב, כשהוא כותב את העיקרון שאדם חייב לסבול צער ולא למסור מידע שעלול להביא לגרום מוות לאחרים. שם סביב הסיפור של שמעון מרוחאי שעזב את ביתו ואת משפחתו בשביל לברוח מהרומאים ולהתחבא במערה, והסיבה היא, אני מצטט עכשיו את המגן אברהם, הוא אומר בשבת דף ל"ג אמרין אנשים דעתן קלות דילמה מצער אלו ומגל אלן ועלולים לגלות את מקום מחבואם, לכן אז לא טשטו במערתה, לכן הם הלכו והתחבאו במערה בלי להודיע לנשותיהם כדי שלא יהיה חשש סכנה. מכאן משמע שמותר לאדם לברוח כשיש לו סכנת נפשות, אף על פי שמתוך זה הוא גורם צער לחברו, וגם משמע שהוא מחויב לסבול צער, שאותו חבר מחויב לסבול צער כדי שלא יירג חברו בחינם, כך אומר המגן אברהם. וכאן כל זה, אז מותר לה לסבול, מותר לו, כן, מותר לה, היא חייבת לסבול והיא לא צריכה להסגיר אותם בקום ועשה. אבל אם מדובר בשב ועל טייס, יש מקום לומר שאולי צער דידה עדיף, כמו שראינו אצל אותה מנקת, כמו שראינו שכביסתם קודמת וכו'. זה אם מדובר בשב ועל טייס. אם מדובר בקום ועשה, לקום ולגלות איפה הם נמצאים, וזה יכול להיות שזה באמת יש גילוי דעת שהדבר הזה אסור. סוגיה נוספת שאולי יש מקום לדון בה בקצרה היא הסוגיה של סנהדרין דף ע"ה, שם מסופר בגמרא ככה. אמר רבי דאמר רב, מעשה באדם אחד שנתן עיניו באישה אחת ואלה לבו תינה. זאת אומרת, מרוב תאווה לאותה אישה הוא נכניס את עצמו למצב נפשי מסוכן ויש סכנת נפשות. ובאו ושאלו לרופאים ואמרו אין לו תקנה עד שתיבעל. וחכמים הגיבו להצעה הזאת, ימות ואל תיבעלו. תעמוד לפניו ארומה? ימות ואל תעמוד לפניו ארומה. תספר עמו מאחרי הגדר? ימות ולא תספר עמו מאחרי הגדר. וכאן בגמרא יש מחלוקת, פליגי ברב יעקב ברידי ורשמואל ברנחמני, אחד אמר אשת איש הייתה ואחד אמר פנויה הייתה. בישלם הלמד אמר אשת איש הייתה שפיר, אשת איש זה גילוי עריות שיהרג ועל יעבור, וכולל גם אביזרה ידע עריות. אלא למד אמר פנויה הייתה, מה היא כולהי? הרי אין כאן גילוי עריות. רפא פעם משום פגם משפחה, להוציא שם רע על, שם לעז על המשפחה, ולמרות שיש פה סכנת נפשות, הרצון להגן על שמה הטוב של המשפחה חשוב יותר מאשר סכנת נפשות, כאן רואים כאן, ובא חברי דרבי כאמר, כדי שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות. וכמובן יש פה בעצם עמדה שהיא ממש משמעותית, דהיינו שכדי שלא תהיינה בנות ישראל פרוצות בעריות, או כדי שלא יגיעו לפגע משפחה, לא לגוע בשמה הטוב של משפחה בישראל, יש כוח ביד חכמים לתקן תקנה שזה עדיף אותו שם טוב של המשפחה, או שקדושת מחנה ישראל, גם אם מדובר פה בסכנת נפשות ממש, הבן אדם הזה ימות. כן? מה שנראה בעניין הזה, שגם אם יש חיוב הצלה, הוא לא יכול לדרוש שיבוש החיים. לא שיבוש מה טוב של המשפחה, וכמובן לא פריצת גדרה ראיות של כנסת ישראל, זה לא בא בחשבון גם אם מדובר בהצלה. כן? כך שגם בדברים האלה אנחנו רואים שיש בעצם רצון לשקול שיקולים שהם שיקולים של פרסטיג'ה, של כבוד, כמובן שקדושת מחנה ישראל וכו', הם שיקולים גם מול פיקוח נפש, כן? הם עומדים ומותר לשקול שיקולים כאלה, ולא רק שמותר אלא גם חובה. לאור כל הדברים שראינו, נראה שבהחלט יש סמכות וחובה למדינה לשקול שיקולים רחבים כשמדובר בקביעת מסגרת תקציבית. ויש פה שתי שאלות בעצם, שבאחת עסקנו, בשנייה לא עסקנו, ונגיד מילה אחת עליה. השאלה שעסקנו בה היא כמובן, האם יש חיוב, או יש חיוב, אני חושב שזאת הגדרה יותר נכונה, למדינה להקצות משאבים גם לתחומים נוספים שהם לא תחומי פיקוח נפש, או שאולי מדינה צריכה להקצות רק לבריאות, לביטחון, אולי לחינוך, אלה הדברים שמדינה צריכה להקצות להם, וכל שאר הדברים לא צריכים. כאן אנחנו רואים ששיקולים של רווחת הציבור, של תנאי ורמת החיים של ציבור, הם חלט שיקולים שחובתה של מדינה לשקול, וודאי וודאי שכשקובעים תקציב מדינה, אז יש חובה להקצות גם לצרכים אחרים, כגינון, תיאטרון ועוד, ספורט וכיוצא בזה. אלא מה? שכאן יש השאלה יותר קשה ויותר כבדה, זה להפעיל את השיקול, שיקול הדעת, באיזון המשאבים בצורה הנכונה של כמה לתת לפה וכמה לתת לשם, זה כבר מלאכה באמת מאוד, מאוד קשה. ואם רוצים לפעול בזה על פי דרכה של תורה, אז ודאי ודאי יש שיקולים שמותר להפעיל אותם, וצריך להפעיל אותם, וצריך לשקול אותם היטב, כדי לאזן בין המשאבים השונים, מהם הצרכים, לזהות את הצרכים, את היקף הצרכים, וכו', ובהתאם לזה, ליכולת הכלכלית שגם של הציבור, של המדינה, ולקבוע את הכללים, זה ודאי משימה לא פשוטה. יש שאלות נוספות, בתוך תחום מסוים אפילו, למשל בתוך תחום הבריאות, יכולות להיות שאלות, שאלות כבדות משקל, האם להעדיף, למשל, אנשי סל התרופות שדנים לפעמים, הם צריכים להיכנס גם לדיונים, כמו של שאלות של, והם נכנסים, הם עוסקים בשאלות כאלה, של לדון, האם עדיפה תרופה שמקלה על סבל של אנשים רבים, ומדובר באולי עשרות אלפים או מאות אלפים במדינה שזקוקים לתרופה כזאת, או להעדיף תרופה שמצילה חיים, אבל היא מועילה ל-100, 200, 300 איש בחברה. אלה הם שיקולים לגיטימיים שיש מקום לשקול, ואני רק טוען, בלי להגיע כאן להכרעות מוצקות, אבל בהחלט יש מצבים שבהם צריך לשקול שיקול כזה, או לפעמים שיקול אחר, ולאזן גם בין שתי המתכונות האלה. זאת אומרת, לא לתת רק, כל הזמן רק אקמולים, ולא להתעסק בכלל עם תרופות כאלה, כי זה חלק מביטחונו ושלומו של הציבור, זה גם לדעת שיש לו גם תוחלת למקרים חריגים. אבל כאן, שוב, האיזון הוא תמיד המלאכה העדינה ביותר, שדורשת הרבה שיקול דעת, הרבה יראת שמיים, הרבה אמת פנימית והרבה יושרה, כדי להגיע למסקנות הנכונות. טוב, עד כאן, תודה.